הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום רב ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM, השעה 10:05, התוכנית עניין משפחתי. חזרנו לכאן אחרי החופש, היו כאלה שכבר היו פה לפניי, חזרו בטח כל אחד עם החוויות שלו, כל אחד עם הדברים שהוא עבר במשך החג. אני חזרתי הבוקר הזה, וכמו בכל יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, היום כ"ה ניסן, ובשבוע הזה בין שמחת חודש ניסן לאבל של ימי הספירה, בשבוע בו אנחנו יוצאים מחודש של תקווה וגאולה, חודש ניסן מסתיים כבר בסוף השבוע או בתחילת שבוע הבא, אנחנו צריכים לקדם בברכה את חודש הרפואה, חודש אייר, אני השם רופאיך. ודווקא בשבוע הזה אנחנו קוראים השנה את פרשיות תזריע ומצורע, שהעניינים שלהם הם שוכנים אחד ליד השני, מחלה ורפואה. אז בואו נדבר קצת על פרשת המצורע או על ענייני הצרת. בטח יש שם משהו גם בשבילנו, בשבילנו אנשים, בשבילנו בכלל ובשבילנו של בוקר ש... ככה מנסים להתחדש ומבקשים רפואה לחולים, רפואה. אנחנו שומעים על עוד גדולי הדור שמצבם לא טוב וצריך להתפלל עבורם, לבקש מהקדוש ברוך הוא. זהו, גמרנו, ניסן, משיח. אז ככה זה מתחיל. קופת חולים, שלום. שלום, אני חושב שיש לי צרת. וככה עונה האחות, אני מצטערת, אני לא יכולה לעזור לך. אתה צריך לפנות לכהן. טוב, בטח שיחת הטלפון הזאת הצחיקה אתכם. אז חשוב שתדעו שבימים עברו, נגע הצרת לא היה מצחיק בכלל. היו עוברים הליך אבחון מדוקדק, ובסופו, אם הם זוהו כנגועים, היה עליהם לצאת מחוץ למחנה עד שיתרפאו. אז בואו נלמד על הצרת. מחלה עתיקה ש... עברה מהעולם. בעצם זה לא היה מחלה פיזית, גם לא מחלה ויראלית, גם לא מחלה שנדבקים ממנה. אי אפשר היה לרפא אותה באמצעות תרופות. זה היה נגע, נגע רוחני, שבא והסתלק רק בעקבות ההתנהגות של האדם. דיני הצרת המפורטים אנחנו מוצאים בתורה בעריכות רבה יחסית. אפילו פרשה שלמה נקראת בשם מצורע. והפסוק הראשון עוסק בנושא, הוא אומר כך, אדם כי יהיה באור בשרו, סט או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע צרת, והובה אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים, וראה כהן את הנגע באור הבשר ושיער בנגע, הפך לבן ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרת הוא, וראה הוא הכהן ותימה אותו. איך מאבחנים צרעת? כשאדם הבחין בקטם לא רגיל על אורו, הוא היה פונה לכהן שהיה בודק את המקום. היה בודק את צבע הקטם וצבע השערות כחלק מרשימת קריטריונים ספציפית המופיעה בתורה שבכתב ובעל פה. לפעמים ההבחון היה מיידי. במקרים מסוימים זה לקח שבוע או שבועיים. אדם שהובחן כמצורע ונחשב כתמה, היה צריך לצאת מחוץ למחנה. אחרי שהנגע חלף והוא נטהר, היה מביא לבית המקדש קורבן מיוחד שנקרא אשם מצורע. אז למה באה צרעת על האדם? בתלמוד ובמדרש יש רשימה ארוכה של חטאים שבגללם אדם עלול להיענש בצרעת. והרשימה כוללת כולה איסורים שבין אדם לחברו. שפיכות דמים, שבועת שווא, גילוי עריות, גסות רוח ועוד. אבל יותר מכל, הצרת מזוהה תמיד עם עונש על אמירת לשון הרע. חז"ל אומרים שהנגעים באים באדם על לשון הרע שמוצאים מפיו. וכיוון שללשון הרע יש השפעה כל כך חמורה על בני אדם, אין ברירה, צריך לשים את המצורע בבידוד, כדי שלא ימשיך להזיק לעצמו ולאחרים. וכך אמר רבי יהודה בן לוי, מה נשתנה מצורע שאמרה תורה, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו? בעצם צריך לבודד אותו. אז בואו ככה נסתכל לאיזושהי סקירה היסטורית. איפה אנחנו מוצאים מקרים מפורסמים שבהם אנשים לקו בצרת. הראשון ביניהם, וכמובן החשוב, הוא משה רבינו בכבודו ובעצמו. השם מינה אותו כשליחו לגאול את עם ישראל, והוא הביע חשש שבני ישראל לא יאמינו לו. הקדוש ברוך הוא אמר לו להכניס את ידו לחיקו, וכשהוא הוציא אותה, היא הייתה מצורעת כשלג. זה היה מסר שאל לו לדבר בצורה שלילית על בני ישראל. אחותיו אחריו הייתה אחותו של משה, מרים, מרים הנביאה. לקטה אף היא בצרת, אחרי שדיברה לשון הרע על אחיה משה. ולמרות שהוא היה מושא הרכילות, התפלל משה רבנו לרפואת אחותו, שנרפאה 7 ימים לאחר מכן. ובנוסף למצורעים האלה והאחרים הכתובים במפורש בתורה ובמדרשים ובתלמוד, אנחנו מוצאים את המלך המצרי שחטף את שרה, לקה בצרעת. דוד המלך לקה בצרעת במשך 6 חודשים כעונש על חטא בת שבע. והסיבה שבשתי סרבה להופיע לפני אחשוורוש הייתה בגלל שפרחה בצרעת. אז כשאנחנו ככה חושבים ורואים מי עוד במצורעים, פתאום אנחנו מגלים, לא פחות ויותר, המשיח שיבוא לגאול את גאולת עם ישראל. בסוגיה העוסקת בשמו של המשיח, מופיע ששמו של המשיח הוא חברה דווי רבי, מצורה מביתו של רבי. סיפור מפורסם אפילו מתאר איך אליהו הנביא העניק סימן זיהוי למשיח. הרי המשיח הוא המצורה היושב בשער רומי. דיני הצרת מפורטים בפרשת תזריע, ודיני טהרת המצורע נמצאים שם בפרשת מצורע. אז לא היה צריך לקרוא לזה פרשת טהרת המצורע? ובעצם מה שאנחנו רואים פה זה את ההיגיון מאחורי כל זה. עונשי התורה לא נועדו רק להעניש את האדם, אלא נועדו כדי לנקות אותו, לסייע לו לחזור ממעשיו. מיד כשמופיע הצרת, אדם כבר מתחיל במסע שלו אל התיקון והשיפור העצמי. וזאת גם הסיבה שמשיח נקרא מצורע, כיוון שהוא יבוא לתקן ולהשלים את כל הבריאה עד הפגמים הקטנים והחיצוניים ביותר. אז הנה, יש תקווה. יש תקווה, כמו שאומר בני פרידמן, אפילו בגרסה הווקלית של זה, שמתאימה בדיוק לימי ספירת העומר, זה כל כך נותן תקווה. אז זה מה שגם אנחנו ננסה לעשות בשעה הקרובה של עניין משפחתי, לתת תקווה. תהיה איתנו המשוררת יפה לורנסי, מחברת הספר הד צעדי וכל את צעדיי וכל הנשמה, ונשמע ממנה גם על התקווה שלה. חנה רות אברהם, מנהלת מכון איתן לפסיכולוגיה תלת-ממדית, תדבר איתנו איך אנחנו אנשים ככה יכולות להתאקלם אחרי החג הזה, אחרי כל ההסתערות המשפחתית, וגם על הכוח של הכנס בכ"ח ניסן ביום חמישי הקרוב. כמובן הגברת מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, גם היא תעזור לנו למצוא את התקווה בתוך פרשת תזריע המצורע. ועוד ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
אחרי פסח שמח לך, הגברת מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב.
כן, גם לך, ולכולם, ונוהגים לאחל קיץ בריא ושמח, אבל הקיץ קצת נראה רחוק כרגע, בא לנו חורף פתאום.
כן, האמת היא שניסיתי באמת להגיד לכמה וכמה אתמול, ושלשום הגיזונט זימר, והם אמרו לי, התבלבלת, זה יותר גיזונט וינטר.
כן, ממש.
אבל אנחנו שורדים בכל מצב, אם עברנו את פסח, אז אנחנו נעבור גם את זה.
כן, ברוך השם שפסח מאחורינו ועבר בשלום, והגענו, כן, לימי ספירת העומר.
עכשיו אנחנו מנסים לראות מה יש פה כוח עבורנו בשבוע הבא, בשבוע הקרוב, בשבת הבא, בשבת ראש חודש, כן.
כן.
לא ראש חודש, שבת שמברכים את החודש.
כן, וערב ראש חודש, נכון, כבר מביא אותנו לקראת חודש אייר, אבל עדיין אנחנו שבוע שלם בתוך חודש ניסן, החודש שבו נגאלו ובו עתידים להיגאל בעזרת השם, אז כולנו ציפייה בכל רגע שיבוא, כי כשיוצאים מפסח באמת ההרגשה היא שהנה, אנחנו מחכים, תמיד צריך לחכות, מוצאי פסח אומרים שזה זמן מיוחד שמאיר באורו של משיח, ולכן יש באמת את כל המנהגים והמימונה והסעודת משיח וכל המנהגים השונים שנועדו רק להחדיר בנו עוד יותר את האמונה ולצאת עם כוח עוד יותר חזק של לבקש ולטבוע ולחכות כל רגע. כן. אז דבר ראשון אנחנו מחכים לו שיבוא בעזרת השם. ויש לנו השבוע שתי פרשות, פרשת תזריע ופרשת מצורע, שלכאורה על פניו נשמעות ככה קצת קשות, עוסקות בכל ענייני הצרת והדברים שפחות נעים לנו אולי לשמוע ולדבר עליהם. אבל קודם כל החסידות מפרשת לנו את ההסבר החיובי של פרשת תזריע ושל פרשת מצורע. פרשת תזריע אומנם עוסקת בענייני צרת ונקראת תזריע, שהמשמעות של תזריע זו משמעות מאוד חיובית. להזריע זה לזרוע ולהצמיח ברכה ולעשות, לקחת גרעין ולהצמיח ממנו משהו גדול. ובמשמעות של הפרשה שלנו עוד יותר מזה, אישה כי תזריע וילדה זכר, זה ממש דברים מאוד מאוד חיוביים, שלא כל כך תואמים להמשך הפרשה שמדברת על עניין הצרת. אבל החסידות אומרת לנו שלפרשה קוראים תזריע, למרות שבדרך כלל שם הפרשה אומר, מביע את מהות הפרשה, ללמד אותנו שהמהות של כל הנגעים שעליהם מדובר בהמשך הפרשה, הם בעצם להזריע ולהוליד מציאות חדשה באדם. זה לא להעניש את האדם, זה לא לעשות לו רע. זה להזריע ולהוליד אצלו משהו חדש הרבה הרבה יותר טוב. וזאת המטרה של כל הדברים, ולכן הפרשה נקראת ככה. אז כבר אנחנו רואים בפרשת תזריע את העניין החיובי. וגם בפרשת מצורע, ששם כבר השם הוא אפילו מצורע, שמיד מדברים על הצרת בלי להסתתר מאחורי שום דבר, אז קראתי משהו מעניין, שבעבר לא קראו לה בכלל פרשת מצורע, כי באמת מצורע יש לו משמעות שלילית, והיו קוראים לה פרשת זאת תהיה. ורק בשנים האחרונות התחילו לקרוא לה פרשת מצורע. אז ראיתי שהרבי מלובביץ' כותב שבאמת בעבר המשמעות של מצורה הייתה מאוד שלילית, ולכן לא רצו לקרוא לפרשה בשם לא טוב, אבל בימינו שאנחנו כבר כל כך קרובים אל הגאולה, אז אפשר כבר להשתמש במילה מצורה, כי המשמעות הפנימית האמיתית של המצורה היא, כמו שאמרנו, להוציא ולהעיר את הטוב שנמצא באדם, ולכן אנחנו כבר לא מפחדים להשתמש בשם הזה, שזה בעצם מראה על הקרבה שלנו כבר אל הגאולה ואל המקום הזה שבו תתגלה הפנימיות של הצרעת, שכשלומדים לפי החסידות זה גם מאוד מעניין, שהיא בעצם מראה על מעלתו של האדם, כי הצרעת באה רק על אדם שכל השנאה, לא השנאה חס וחלילה, הדברים הרעים שעושה כלפי החבר הם רק מבחוץ, ולכן הצרעת היא חיצונית, זה לא משהו פנימי, זה משהו שהוא חיצוני. וזה רק אצל מישהו שהדברים שנעשו גם היו חיצוניים. אם השנאה היא פנימית, הוא בכלל לא זוכה לצרעת. ולכן זה מראה על מעלתו של האדם ועל זה שבאים לעזור לו, לתקן רק את המקום החיצוני הזה. כך שאנחנו רואים לפי החסידות גם את המשמעות החיובית של פרשת תזריע וגם את המשמעות החיובית של פרשת מצורה, וזו כבר דרך אחרת להסתכל על הפרשות שלנו ולהעיר אותם באור חיובי הרבה יותר. ועכשיו לקחתי נקודה קטנה מתוך הפרשה, אבל מאוד מעניינת ונוגעת, אני חושבת. אדם שלוקה בצרה צריך קודם כל ללכת למישהו שיראה את הנגע, ויגיד לו אם זה נגע, וזה לא חייב להיות כהן. והשלב השני, שבו מגדירים אם זה תמה או טהור, אפילו אחרי שבן אדם חכם קבע שזה נגע, הוא הלך לחכם, הוא אמר לו כן, זה נגע תמה, זה עדיין לא מתמה אותו. זה יהיה רק על ידי כהן. עכשיו, מה שמאוד מעניין בהלכה הזו, שזה יכול להיות כהן שבכלל לא מבין בזה כלום. זה יכול להיות אפילו כהן קטן כתוב, זה לא צריך להיות כהן מומחה לדבר, אלא שיהיה כהן. ורק אם הוא יגיד שזה תמה, זה יהיה תמה. ואז נשאל את השאלה, למה זה חשוב כל כך שהכהן יכריז תמה וזה יהיה תמה? למה לא סומכים על החכם והמומחה? ולכאורה זה גם סותר את התפקיד של הכהן, כי התפקיד של הכהן זה להפך, אנחנו תמיד אומרים לטהר את עם ישראל ולברך את עם ישראל, ולכן לכהן בכלל אסור להתאמה, הוא צריך תמיד להיות טהור כדי שיוכל לטהר את העם. אז למה פה אנחנו רוצים שההכרזה תמה תבוא דווקא מכהן? אז על זה אומרת החסידות שההסבר נעוץ דווקא בחומרה של טומאת הצרעת, כי זו הטומאה היחידה שהדין עליה זה יושב בדד מחוץ למחנה, שזה עונש מאוד מאוד קשה. שהוא אפילו לא רשאי לשבת עם טמאים אחרים מחוץ למחנה. זה לא שאם יש שם כמה אנשים שהוציאו אותם מחוץ למחנה, אז הם יושבים ביחד ונהנים. כל אחד צריך לשבת בדד, שבדידות זה אחד הדברים הכי קשים לאדם. ולכן, מכיוון שזה עונש כל כך חמור, דווקא לכן קובעת התורה, שרק כהן יכול לחרוץ את הדין, רק כהן יכול להגיד טמא. למה דווקא כהן? כי כהן עבודתו היא לברך את עמו ישראל באהבה. אז התורה לא מסתמכת על חכם ועל מומחה, שבאמת יכול להיות שהוא מבין הרבה יותר, אבל מצד שני אולי הוא לא מספיק מרגיש את הכאב של היהודי, אולי יהיה לו איזושהי נגיעה אישית. התורה סומכת על מי? רק על הכהן שבטוח יבוא מהאהבה בלבד, שבטוח לא תהיה לו שום נגיעה אישית, שבטוח לא יהיה שום אינטרס שיגרום לו להכריז תמה. רק ממקום של אהבה מושלמת ליהודי השני, רק משם אפשר לבוא ולהגיד תמה ולגרום ליהודי אחר לשבת מחוץ למחנה. וההוראה היא, ולכן לקחתי דווקא את הנקודה הזאת, כי אנחנו נכנסים לימי ספירת העומר, וגם נכנסים לימים של שגרה, ואנחנו כאימהות עם הילדים וכמורות. זה הוראה מאוד, מאוד פשוטה, אבל כל כך נכונה באהבת ישראל, שכשרואים חס ושלום לא טוב אצל יהודי אחר, גם אם נראה גרוע מאוד, אז התורה אומרת שזה לא די בחוכמה כדי להכריז את המזה, זאת אומרת לא תמיד מה שאנחנו רואים זה באמת המצב, ועד שאנחנו לא נכריז, הנה זה גרוע, זה לא בסדר, לאו דווקא שכך יהיה. ואם חס ושלום מגיע מצב שצריך כן להעניש, או כן להגיד יושב בדד מחוץ למחנה, וזה יכול בדברים הכי קטנים, זה חייב לבוא ממקום הכי נקי שיכול להיות, רק מהמקום הזה של אהבה מושלמת ליהודי שעומד מולנו. גם אם זה בן משפחה, גם אם זה תלמיד, גם אם זה חבר, כל אחד זה יכול לבוא רק מהמקום הזה המושלם שממנו הכהן אומר ליהודי, רק שאנחנו מרגישים שאנחנו באמת במקום הזה של האהבה המושלמת למי שעומד מולנו, רק משם מותר לנו לבוא ולהגיד טמא יושב בדג מחוץ למחנה.
איזה דבר נפלא כדי לחזק באמת את אהבת ישראל, שאני בטוחה שיכולה להושיע לעוד הרבה הרבה תחלואים שנפלו עלינו ונופלים עלינו בשבועות האלה.
נכון, נכון, ואם, זה לא קל בכלל, אבל אם נצליח לזכור את זה וננסה קצת ליישם את זה, לפחות קצת, כי לעצמנו אנחנו יודעים להיות כאלה, לעצמנו אנחנו נבוא רק ממקום של אהבה, אבל לזולת, אם נצליח אפילו במעט, אפילו לילדים שלנו, אם רק מהמקום הזה של אהבה מושלמת, בלי שום נגיעה ואינטרס, נגיד את הדברים, אז הכל יראה אחרת.
כן. טוב, אז הנה למדנו משהו אופטימי שנותן לנו כוח, גם מהפרשות שנראות לכאורה הכי כבדות וקשות וצרעות וכאלה.
אני מסתבר שהן, כן, אופטימיות וטובות ובאות להזריע ולהצמיח דבר הרבה יותר טוב, והלוואי שנצליח.
כן.
ואני מצטערת ככה על הצרידות, אבל אני בסיומה של שפעת, עם כל החורף שנפל עלינו.
כן, מסתבר אבל שזה תמיד יוצא החוצה אחרי חג, או אחרי מועד, או אחרי זמן שיושבים כולם ביחד, ואז
אחרי כל העומס והבלגן, זה יצא קצת קודם, אבל השם עזר, וקדוש ברוך הוא תמיד מזכיר לנו שלא אנחנו מנהלים את העולם, אבל ברוך השם.
כן, תודה רבה, כן. הגברת מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, על הדברים המחכימים והנותנים כוח ואופטימיות, שבוע אחרון של ניסן, ושבוע הבא אנחנו מתחילים את אייר, שבאמת נראה ישועות ורפואות. תודה.
אמן.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
אז ככה, בהמשך לדברים שנאמרו פה מקודם, על פרשת תזריע מצורה, קיבלתי עכשיו מסרון מהגברת נחמה שקי, והיא אומרת, "ישר כוח, יוצא מהדברים אולי, שצרת מתקן את האהבה, ואהבת את השם." אז כן, כל סוג של אהבה, בסופו של דבר, הצרת נכנסת ומתקנת. ואנחנו פונים עכשיו לגברת יפה לורנצי. שלום לך.
שלום.
המשוררת. ואנחנו רוצים לדעת את מה יכולה לתקן השירה, כי יפה כתבה ספר, כמה ספרי שירה, היא מחברת את הספר, חיברה את הספר הצעדי וכל הנשמה, כמובן חברה באגודת הסופרים, ואנחנו יודעים שלשירה יש המון כוח, המון עוצמה, המון תיקון. אז אנחנו נשמח לשמוע קצת ממך.
זה נכון. השירה יש לה כוחות ריפוי נפשיים, והיא נוגעת בהרבה מאוד אנשים, כי אף על פי שהשירה שלי היא שירה, הרבה פעמים היא שירה אישית, אני כותבת אותה מתוך מצוקות הנפש שלי, אני שומעת מאנשים שהם קוראים את השירה או מקשיבים לקריאה שלי, הם אומרים לי שכאילו כתבתי את השירה או את השיר עבורם, או כאילו נכתב מתוכם ולא מישהו אחר כתב אותו.
כן, אז מאיפה באמת התחלת לכתוב? מה היה הטריגר שהביא אותך?
אני תמיד אהבתי לכתוב, אבל לא כתבתי בעמידה הזו ש אני כותבת כבר שנים. הטריגר היה, אני נוהגת לומר, כי ממעמקים קראתי חיה. הייתי בתהומות, הייתי במחלה קשה מאוד בסרטן בשנת 96. עברתי ניתוחים וטיפולים קשים, ובעלי התלווה אליי והיה איתי, ו הוא היה צריך לעבור צנתור פתאום, והוא נפטר מרשלנות רפואית תוך חודש ימים.
כן. אז בעודך במחלה קשה, בעלך נפטר, ואני זה כבר היה לפני שנים רבות, אבל אני מבינה שבעלך היה אחד מתאומי אושוויץ בירקנאו.
כן,
ובעצם יש מסור, זאת אומרת, המון, המון מידע נמצא אצלכם על,
נכון.
על, האם הצלחת להוציא את הדברים שלו בתוך הכתיבה שלך?
כן, כן, אני גם מוציאה את הדברים שלו בתוך הכתיבה שלי, וגם באמצעות שירה, גם באמצעות פרוזה, גם באמצעות מתן עדות, למרות שאני ילידת הארץ, הוריי הגיעו לישראל ולנתניה ב-1935, ואני נולדתי כאן, ואני חיה את כל חיי בנתניה. אני שמעתי מבעלי את כל מה שהוא עבר, והוא נהג לתת עדויות בכל מיני מקומות, ואני אחרי מותו, כשמזמינים אותי לספר את העדות שלו, את הסיפור שלו, אני מגיעה, והשאלה הראשונה שאני נשאלת היא, האם את ניצולת שואה? הייתי לפני תלמידי ישיבה, והם אמרו, ואמרתי להם, לא, אני לא ניצולת שואה. ואז הם שאלו, אז איך את יכולה לתת עדות על השואה? ואז אמרתי להם, תראו איך אני אתן.
אשתוק כגופו.
וזה היה מרתק, הם פשוט, זה היה בעשרה בטבת, ידוע לך שבבתי ספר
יום הקדיש הכללי,
יום הקדיש הכללי זה בעשרה בטבת, וזה יום צום גם כן, ואני התחלתי לתת את ההרצאה ב-12, ונאמר לי שמשהו כמו רבע לאחת אני צריכה לסיים, באחת וחצי המורה ביקש אותם לסיים, הם לא רצו ללכת. הם כל כך היו מרותקים, והיו להם כל כך הרבה שאלות.
וזה לשאול. באמת כל כך חשוב שהדור הצעיר יותר יכיר. אני רואה שאת הולכת לקרוא אחד משירייך השנה בטקס יום השואה, את השיר כן. חנוכה באושוויץ.
כן.
ואני לא יודעת אם את יכולה לקרוא אותו לנו, כאן.
כן,
בהחלט.
את השיר הזה כתבתי מספר שנים אחרי מותו של בעלי. הדברים באים ועולים בכל מיני זמנים, ואני כותבת אותם. הוא נמצא איתי כל הזמן.
כן.
ואני מתכוונת בעלי. שהשירים ממשיכים לנבוע. אני כותבת בנושאים רבים, לא רק השואה, או הסיפורים שלא נמצאים בשירה שלי, או בפרוזה, אבל יש נושאים רבים אחרים, ומאוד מגוונים. אני אקרא את חנוכה באושוויץ,
כן.
שזה באמת מתאים גם כן ליום השואה שמתקרב. חנוכה באושוויץ. באושוויץ, בגיהנום מלא אדמות, קיימת בדבקות את מצוות הדלקת נרות חנוכה. חנוכיה לא הייתה לך, לא סופגניות חמות, לא לביבות מתוגנות, מעשה ידי אמא אוהבת. גם אמא כבר לא הייתה לך, רק חוטים שנפרמו, בתושייתך כרבה, מסמיכה מרופטת, שנמשכו בנוזל שומני, העיקר, הנרות להדליק, לשמח את הלב, להאיר את החשיכה שלך ושל הילדים בבלוק התאומים היתומים. האור לא חיכה לכם בקצה המנהרה באותם ימים. אור הנרות הפיח בכם תקווה לשעה קלה. אלוקים היה בעזרך, נס קרה וניצלת, נרות חנוכה הדלקת, כל ימי חייך, בשמחה ובדבקות. תמיד הפלקת בזיכרון לחנוכה בגיהנום, עד אותו יום, נר שישי של חנוכה, בו החזרת נשמתך לבורא העולם. לא קבע אורך, אתה מאיר לנו את הדרך.
טוב, באמת... מדהים, אני עכשיו גם מבינה שבעלך נפטר בעיצומם של ימי החנוכה.
כן.
אבל את יודעת, אני עוברת על הספר, כל הנשמה, על כן. השירים שיש בו.
כן.
ואני מוצאת הרבה אור, הרבה תקווה, הרבה כן. כוח, הרבה כוח נשי, הרבה כוח יהודי, הרבה כוח אלוקי.
כן.
תספרי... מאיפה את מביאה אותו? מאיפה את שואבת את הכוח הזה?
את הכוחות האלה אני שואבת מאלוקים. השם נותן לי את הכוח הזה. ואני מטבעי, אני אופטימית. למרות שיש קשיים, למרות שהאובדן, גם היום 18 וחצי שנים, אחרי שבעלי הלך לעולמו, האובדן הוא קשה. אבל עם זה, יש גם הרבה תקווה, הרבה אור בחיים. בעלי נפטר, והיו לנו כבר, יש לנו 3 ילדים, והיו לנו אז כבר 12 נכדים. והוא ראה בכל ילד ובכל נכד, הוא ראה את הנקמה במנגלה שעשה בו ואחותו התאומה, ניסויים, והתקופה הקשה שהוא עבר, תקופת המלחמה בכלל, והתקופה בפרט באושוויץ בירקנאו, והאובדן הגדול של אמו שהוא איבד אותה אז, והוא לא יד, ולא יודע ולא ידוע עד היום היכן מקומה, מתי היא נפטרה והיכן אם היא נגברה בכלל. ועל המצבה שלו אנחנו קבענו את את הזיכרון שלה. המצבה שלו משמשת גם זיכרון לאמא שלו, ויום הקדיש שלה או יום הזיכרון שלה הוא יוד א' בסיוון, כך הוא נקבע. וכל הדברים האלה, ואני רציתי לומר, אמרתי 12 נכדים, אבל מאז כבר נולדו עוד ועוד נכדים, וכבר דור הנינים הגיע וכבר עולה ופורח, ואלה נותנים הרבה הרבה תקווה.
כן, אני מדפדפת שוב ושוב בספר השירים המופלא שנקרא כל הנשמה. ובאמת, את יודעת, מספר לספר עוברים איזושהי התקדמות. הראשון היה הד, כן. כמו שמקודם יעל ציינה בפניי, ובהמשך זה נהיה קול. קול, נכון. זה משהו יותר עמוק, יותר בוקע. נכון. וככה אני פותחת שיר, אני לא אקרא את כולו, אבל אני רוצה לסיים בו את המסע המופלא הזה. השיר נקרא קרסה בין שיניה, והוא בעצם מדבר על השמש העגולה והגדולה והכבדה, שהיא כמו הריון כזה צועדת ומתקדמת לקראת סופו של היום, ותמיד אנחנו יודעים שהכי חשוך לפני עלות השחר. ונקרא רק את הפסקה האחרונה. הערב ארוך ואיתו גם הליל, השעות בין קירות הבית והריק שאינו מתמלא. וגעגוע מתמשך לשיח רעים, ולעיתים כשהוא מתמלא, בקולות שמחה ובמשחקי נכדים, או אז הגעגוע נדחק לקרן זווית, ריח של תקווה עולה באוויר, וגלי אופטימיות נישאים ברוח. אני מרגישה אותך שכתבת את השיר הזה, ואני מברכת אותך שיהיה לך באמת נחת מהילדים, מהנכדים, וגם מהספרים שלך.
תודה רבה.
תודה רבה ליפה לורנצי, המשוררת, מחברת הספרים, וגם ביום השואה תקרא שיר מהשירים שלה.
רציתי רק בסיום לציין שאני כבר שנים משתתפת בשיעורים, בשיעורי טניה, פה באחד השיעורים בנתניה. אני מאוד נהנית.
יפה, אז הנה עוד משהו שככה הוא לרוח ולנשמה ונותן את
ה... ובוודאי גם נוסח באופטימיות, אלימות. כן. כן.
תודה, תודה רבה.
תודה
יפה.
לכם, כל טוב, כל שלום, טוב.
שלום, חני רות אברהם, מנהלת מכון איתן לפסיכולוגיה תלת-ממדית.
שלום, שלום, בוקר טוב.
כן, שמעת את השיחה שסיימנו עכשיו?
את הסיום שמעתי עכשיו.
כן. איזה עוצמה וכוח יש בנשים אחרי כל כך הרבה אובדנים וכאבים, ובסופו של דבר ממשיכות להמציא את עצמן מחדש, לקום מחדש, לכתוב, להעמיק, ולמצוא את כל הנשמה שבתוכן. אז איך עושים את זה?
אישה דומה לירח.
כן.
ירח נעלם, חוזר, נעלם, חוזר. ככה אישה. עולה, יורדת, עולה, יורדת, תמיד היא מתחדשת.
תמיד מתחדשת. אז איך אנחנו יכולות באמת, מאיפה לקחת את הכוח הזה? איך לעשות את זה?
קודם כל, אם דיברנו על הירח, אז זה מהשמש. זאת אומרת,
אז כן היית מחוברת לשיחה הקודמת, כי דיברנו גם שם על השמש והירח.
אה, לא. לא שמעתי. כנראה זה לא סתם. אבל הנקודה היא שברגע שירח מבינה שהיא מקבל, זה מה שנותן את הכוח. גם עם ישראל פשול ללבנה. ברגע שאנחנו כעם מבינים שאנחנו מקבל מהקדוש ברוך הוא, אם ניקח את המשל והנמשל, אז המקום הזה של המקבל הוא זה שמאפשר יצירת כוח חדש. ככל שהיהודי יותר ויותר בטל, יותר ויותר נכנס למקום הזה שהוא מקבל, זורם בו האינסוף. וככל שהוא מנסה להיות ממלא מקום אלוקים ולנסות לנהל את העולם במקום לנהל את התגובות שלו מול העולם, הוא הולך ונתקע.
טוב, אז אנחנו כאן בסופו של חודש ניסן, מנסים להתאקלם מחדש ולהתארגן מחדש על המשימות שלנו. עיצומם, לא עיצומם, התחלתם של ימי הספירה. והשבוע נערך כנס, יערך כנס ביום חמישי הקרוב. אני רוצה, אולי תוכלי לספר לנו מה המהות של בעצם כנס כזה, כנס נשים.
קודם כל, כל כנסי נשים, ויש הרבה כאלה, יש בהם עוצמה אדירה. כל חיבור של נשים. זה שזה קורה דווקא בכוח ניסן, שזה גם משמעותי שזה ביום של כוח, זה לא סתם. זאת אומרת, כשהרבי דיבר בשיחה המפורסמת של כוח ניסן, שהכותרת שלה יעשו כל אשר ביכולתכם, הוא בעצם, לפי התפיסה שלי, הוא כביכול זרק אותנו למים. זאת אומרת, הוא התחיל להגיד, נגמרו הפינוקים, נתתי, עשיתי, נתתי ברכות, נתתי דולרים, נתתי ידע, נתתי כיוונים, נתתי, 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 אתם הייתם סבילים ואני הייתי פעיל. עכשיו הגיע הזמן להתבגר. עכשיו אתם תתחילו להיות פעילים. אני אזוז הצידה, תתחילו להתרומם בעצמכם, בכוחות עצמכם. שזה בשפת החסידות נקרא אור חוזר. יש אור ישר, שהבן אדם מקבל את מה שנותנים לו, ויש אור חוזר. אור חוזר זה בעצם האור של השמש שהיא פוגעת בעצם מסוים, והאור חוזר חזרה. יש איזה עוצמה, יש איזה חום, יש איזה כוח. דווקא כשאנחנו עולים להרים, פחות חם שם. כי כל הכוח או כל החום נמצא דווקא בפגיעה של קרני השמש בכדור הארץ. גם בתהליך חינוכי, ואנחנו כאימהות יכולות לראות את זה מאוד ברור, יש את מה שאת מעניקה לילד, נותנת לו לאכול, קונה לו בגדים, מטפלת בו, דואגת לו, עושה את כל מה שהוא צריך לקבל ממך, שיהיה לו את כל הצלחים שיש לו. אבל יש דרך חינוכית שהיא יותר עמוקה, יותר קשה, אבל יותר מצמיחה. זה שאת מפסיקה לתת לו. את מפסיקה להכין לו ארוחות ולהגיש לו עד הפה, את מפסיקה להכין לו את הבגדים המקופלים ליד המיטה בשביל הבוקר. את פשוט מפסיקה. ואת מאפשרת לו להתחיל להוציא את הכוחות של עצמו מתוך תוכו. שבערב הוא יכין לעצמו את הבגדים. שכשהוא מסיים לאכול, הוא מרים את הצלחת ושם אותה בכיור או שוטף אותה. הוא יתחיל להיות עצמאי, הוא יתחיל לקחת אחריות על החיים של עצמו, ויתחיל להפעיל את המוח, להפעיל את הרגש שלו, ויתחיל להפעיל את ההתנהלות שלו בצורה בוגרת. אמא שממשיכה להתנהג עם הילד שלה באור ישר עד גיל 30, 40, 50, זה ילד מאוד בעייתי. זה ילד שלא ירצה להתחתן, ילד שלא ירצה לתפוס עצמו בידיים, ילד שכיף לו ונוח לו אצל אמא. זה נחמד, אבל עד גבול מסוים. מגיע הרגע שילד צריך לגדול, וצריך לקחת אחריות על החיים של עצמו. כל עוד האמא תמלא את כל החלל הזה, הילד לא יגדל, היא צריכה לזוז. ואז הילד, יהיה לו מקום לצמוח. אותו עניין, אנחנו כאימהות עכשיו היינו בפסח. הקדוש ברוך הוא נתן לנו המון שפע, ניסן זה ניסי ניסים, והמון הערה מצד הקדוש ברוך הוא. עכשיו הקדוש ברוך הוא כביכול זז הצידה, ואנחנו צריכים להתחיל לעשות את העבודה של ספירת העומר, להתחיל להתרומם בעצמנו, ולהתחיל לעשות את ה... לעבוד על שבע עמידות, שבעה ימים, להיכנס לכל החורים והסדקים, ולהתחיל להוציא מעצמנו את הכוחות מבפנים, ולזה יש הרבה יותר עוצמה. זה כמו שני אנשים שקר להם. אחד ידליק את המזגן, ואחד יעשה ספורט. מי יתחמם טוב יותר?
ברור שזה שיעשה ספורט.
חני
רות אברהם, מנהלת מכון איתן לפסיכולוגיה תלת ממדית, בסוף השבוע הזה ביום חמישי בארנה, באצטדיון, בהיכל, בחולון, אנחנו נתאסף נשים רבות כדי לבטא את הדרישה של נשים מהקדוש ברוך הוא, שהנה הגיע זמן הגאולה, וכל העוצמות של ניסן יגיעו יחד איתנו יהיו, וזה באמת מאתגר לערוך כנס בימי הספירה, אין מופעים, אין ריקודים, ובכל אופן להביא את הרצון האמיתי והנחישות שלנו כנשים להביא משיח.
כמו שאברהם פיד אומר, we are ready.
כן, we are ready, אנחנו מוכנים לגמרי.
גדלנו, צמחנו, מוכנים.
כן. תודה רבה, תודה רבה לך, תודה רבה ליעל ליבר, העורכת והמפיקה, למוטי קופר הטכנאי, כאן מירי שניאורסון, אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, אחרינו התוכנית בריא במשפחה עם רחל פסטה קליין, וממשיכים לחכות, עד מתי?